שלום, צהריים טובים לכולם. אנחנו לומדים כאן דרשות של אדמו"ר הזקן בפרשת השבוע, ליקוטי תורה או במקומות אחרים. היום זו דרשה מספר מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים. אין שם דרשה על פרשת דברים, אלא רק על פרשת מתחיל מבית חנן, אבל זה נושא שחוזר על עצמו, דיברנו על זה היום בדיוק בחבורה, באריכות ובהרחבה, גם בפרשת דברים וגם בפרשת ואת חנן. זה כל הסיפור, נגיד השפת אמת מדבר על זה בפרשת דברים, זה הסיפור של אחרי הקוטו. אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי ואת אוג מלך הבשן וכן על זה הדרך. כן, זה, משה רבנו חוזר על זה הרבה מאוד בפרשת דברים וגם ואת חנן. כמה נלחמנו באוג, כבשנו את אוג, נלחמנו בסיחון, כבשנו את סיחון, ממש המון המון, נכון, זה חוזר על עצמו לא מעט בפסוקים. כבר השפת אמת אומר שאוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי, זה שני כוחות רוחניים שצריך לבטל אותם. אוג, סיחון מלך האמורי אשר יושב בהשטרות בעדרי, סליחה, סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואוג מלך הבשן אשר יושב בהשטרות בעדרי. אז השפת אמת אומר, סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון זה כנגד חשבונות רבים, כל מיני חשבונות שאדם עושה, והספקות, והסחת הדעת שלו, וכן על זה הדרך, וכנגד יש לנו תפילין של ראש, ואוג מלך הבשן אשר יושב בהשטרות בעדרי, עדרי זה דרוע, זרוע, וזה תפילין של יד, כלומר זה בעצם, אפשר לקרוא לזה, החיסרון הראשון זה בלבול הדעת, שיבוש הדעת, שאדם הוא לא יודע מה נכון, הוא מבולבל, כל מיני דעות מבולבלות כאלה מבלבלות אותו, והחיסרון השני שהוא לא פחות חמור, זה כשאדם יודע מה נכון, אבל אין לו את היכולת לבצע. הוא לא מצליח להוריד את זה הלכה למעשה. הוא כבר פגש את הדברים הנכונים, פגש את האמת, אבל הוא לא מצליח להוריד את זה לכלל ביצוע. ולכן, כנגד שני הדברים האלה, יש לנו תפילין של יד ותפילין של ראש, כך אומר השפת אמת. תפילין של ראש זה המוחין, המוחין, ולכן, כמעט שצריך להבין, תפילין של ראש, יש בזה המון המון, אולי נדבר על זה, כי זה חשוב. כמעט שצריך להבין היטב, אז לכן התפילין של ראש הפרשיות מחולקות, כי צריך להתבונן בין פרשה לפרשה. כך כתוב שמשה רבנו שיר רווח בין פרשה לפרשה, כדי שאדם יוכל להתבונן בדבר, אז לכן הפרשיות מחולקות, כן? אבל עכשיו שזה עובר לביצוע, צריך לבצע. לא, זה כמו קומקום חשמלי, אתה שם אותו על הקומקום, אתה שם אותו על האש, כל דקה אתה מוריד אותו, בחיים לא יתחמם. אז לכן, בתפילין של יד, הפרשיות, מחוברות, רצף אחד, יאללה. כאילו, לקראת העשייה, תתכנן, תלמד, אבל כשזה מגיע לעשייה, רוץ, תבצע את זה. ולכן, התפילין של ראש, כנגד המוח הקדמי, המקום שבו אנחנו חושבים, אנחנו הוגים, מתבוננים בדבר, אבל יש בהם גם משהו שקושר למוח האחורי, ליסודות הקיום, ויש להם שתי רצועות שמשתלשלות עד למטה, לסמן את הכיוון. האירוע בסוף שהמוחין ירדו, לא רק מהמקום שלי בו אני מבין, אלא גם יעברו למרכז החיים, ובסוף ישתלשלו עד למטה, עד ליסוד. ותפילין של יד, זה בעצם כנגד הלב, כנגד הרצון. נכון, זה מסובך, לא תמיד זה הולך קל, ולכן הן מתפתלות התפילין האלו, הן מסתבכות, הן מתגלגלות, אבל הן בסוף מגיעות עד לאן? עד לאצבע הכי ארוכה בכף היד, עליה כורכים את הרצועות, שבעצם עד הקצה האחרון של היישום, ולכן כורכים את התפילין על הכף, שכף זה ראשי תיבות כוח פועל. כלומר, דבר שהיה בכוח יצא אל הפועל. אז משה רבנו אומר, זה כוחות רוחניים, והם צריכים להתמודד איתם, כוחות שמבלבלים את הדעת, וכוחות שמבלבלים את הרצון, ואת היכולת הביצוע. זה מופיע בספר דברים, בחבורה דיברנו גם הרבה על רפאים, זמזומים, אימים, ענקים, יש שם סיפור שלם שכדאי פעם, קצת העמקנו בו, אבל לא כאן הזמן. על אותו, כמו שאמרנו, הדבר הזה חוזר על עצמו, גם בתחילת פרשת דברים, שכתוב, אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת אוג מלך הבשן אשר יושב בהשטרות בעדרי, בסדר גמור, ואחר כך משה רבנו מתאר עוד פעם, את המלחמה נגד אוג מלך הבשן, ושם רפאים, זמזומים, ענקים, וכו' וכו' וכו'. ואחר כך עוד פעם מתואר, כל הרי המישור וכל הגלעד וכל הבשן, עד סלחה בעדרי, הרי ממלכת אוג הבשן, כי רק אוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים וכו'. נכון? זה כבר פעם שלישית, שזה מתואר בספר, בפרשת דברים, ואז בפרשת ואת חנן, כתוב ככה, אדוני, בית חנן אל אדוני, בית ההיא למור, אדוני אלוהים, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיהל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. מה אומר רשי כאן? מה זה החילותה? זה כיבוש ארצות, סיחון ואוג. נכון? ככה רשי אומר פה, על פרשת בית חנן. שזה, כמו שרבן אומר, אתה החילותה, מה כבר? הנה, כבר הראית לי קצת את ירושת הארץ, אז תן לי גם להיכנס לעבר ירדן המערבי. זה בעצם מה זה. אז אם כך, בעצם הנושא כאן הוא כיבוש ארצות, סיחון ואוג, שהוא בא לידי ביטוי בעיקר באיזה פרשה? פרשת דברים. אז לכן אפשר ללמוד את הדיבור של בית חנן, למרות שאנחנו כרגע עסוקים בפרשת דברים. בסדר? זה מובן ההקדמה? רבי דודו, מדהים, יפה. עכשיו, אני רוצה רגע שלפני שאני אכנס פה לדרשה של אדמור הזקן, שהיא נפלאה מאוד, כמובן, רגע להסתכל. אתם יודעים שזה, זה כאילו, זה קריאה חסידית, בסדר? קריאה חסידית, בשונה מפשוטו של מקרא, שמחפש את ההקשר המקומי דווקא, מה היה? הקריאה החסידית מבקשת את ההקשר הנצחי. כן? באיזה אופן בא לידי ביטוי העניין הזה של סיחון ואוג? זה מה שאמרתי לכם כרגע מהשפת אמת, שסיחון ואוג זה שתי הפרעות שיש לבני אדם, הפרעת קשב וריכוז, נקרא לזה ככה, והפרעת היכולת לבצע. טוב? אז בסדר גמור. שזה אנחנו היום, וואה, יכול שזה עצה להפרעת קשב וריכוז, זה להיות יותר זמן עם התפילין. במקום לקחת רטלין ואטנט וקונצרטה וכל החברים האלו, אז אולי יותר זמן עם תפילין, ככה, או להניח תפילין בכלל, או יותר זמן עם התפילין על הראש, ריכוז כזה, נותן ריכוז לאדם. טוב, אבל אדמור הזקן רוצה להתמקד בצמד המילים, אתה חילות להראות את עבדך. קצת מזכיר את הילדים הקטנים, מי התחיל? אתה התחלת, אני התחלת. אתה חילות. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תראה, יש פה משהו שזה אתה עשית, לא אני. אתה אכילותה. מה זה אתה אכילותה? זה פירוש דרמטי ביותר, בואו נראה. והתחנן, כי הפסוק המלא זה, אתה אכילותה להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. כן, כלומר, בעצם, אם אנחנו קוראים את הפסוק כפשוטו, אומר משה רבנו, מתי אני זכיתי לראות את תחילה, את ההתחלה של גודלך וידך החזקה? רק אחרי מלחמות, סיחון ואוג. השאלה כאן היא כמובן ברורה. כן? רק אז. רק אז. חבוד, משה, בוא, תשב פה, כפרה, בוא, מקום שלך פה. אז, ארוך הבא. יש לך דף, תארגנו לו דף. אז רק עכשיו הוא רואה את זה, מה עם קריאת ים סוף, מה עם יציאת מצרים, מה עם כל ה... זה, רק עכשיו הוא רואה. זה מה שהוא שואל כאן. בית חנן, אל השם בית ההיא למור, אתה אכילות ה... להראות את גודלך ואת ידך החזקה, ולהבין. וכילי אדם איש רבינו עליו השלום גדולת הבורא, קודם הפלט סיחון ואוג, שאמר אתה אכילות להראות את עבדך, זאת השאלה. הרבה פעמים דרשות חסידיות יוצאות משאלה בפשוטו של מקרא, אבל משם הן ממריאות לאזורים אחרים. אבל זאת השאלה, שאלה טובה, לא? מה זה אתה אכילות? אז רש"י עונה עליה, אתה אכילות, הכוונה גודלך וידך החזקה במסגרת הכיבוש. אם אנחנו מדברים על כיבוש ארץ ישראל, אז באמת, זה תחילת הכיבוש. אבל אדמור הזקן אומר, הביטוי כאן הוא יותר רחב. לא כתוב, אתה אכילות להראות את ארץ ישראל, אתה אכילות להראות את גודלך, את ידך החזקה, שמע מינה שזה... אז מה יש כאן שהוא חדש? אומר לנו אדמור הזקן, הנה בעבודת השם יש גם כן בחינת אתה אכילות. גם בעבודת השם יש בחינה שבה הקדוש ברוך הוא עושה את המלאכה. מה? שעיקר ההתחלה בעבודת השם, היינו, דהיינו, הבחירה לעזוב הרע ולבחור בטוב, אינו מצד האדם עצמו לבד, אלא אתה אכילותה. שהבחירה גופה ביד השם, כי הוא בחינת נברא, האדם. זה, לא יודע אם הבנתם מה קראנו כאן, אבל זה פצצה. בסדר? אני אסביר רגע את הפצצה, אני אנסה לתווך אותה. אל תתבאסו, בהתחלה זה נורא מעצבן, כאילו, אבל תכף תראו שזה לא רק שזה לא מעצבן, אלא זה ברכה עצומה. יש משנה במסכת אבות. המשנה אומרת ככה, רבי אלעזר איש ברטוטה אומר, תן לו משלך, שאתה ושלך שלו. שנאמר, כי הכל ממך ומידך נתנו לך. דוד המלך, יפה. בדברי הימים. מה אומרת המשנה? המשלתי יש לה שני חלקים. היא אומרת לו, היא אומרת, תן לו משלך, משלך, שאתה ושלך שלו. מה יותר חידוש? שאני שלו או ששלי שלו? אתם מבינים את השאלה? לא. שלי שלו זה פשוט. הכל שלושה מתברך. אתה מכיר את הסיפור על אברבנאל? נדמה לי, רבי שמואל הנגיד. רבי שמואל הנגיד היה עשיר גדול וכל זה. פעם המלך ביקש ממנו להגיש הצהרת הון. סליחה, באו השרים, הגויים, ואמרו למלך, לשון הרע, הוא גונב את הממלכה וכל זה, תגיד לו שיגיש הצהרת הון, נבדוק אותו. הוא הגיש הצהרת הון, המלך קורא, רואה שבאמת הוא הצהיר על חצי מהממון שלו. הוא קורא לו, אומר לו, מה זה, תגיד, מה, אתה גונב? הוא אומר לו, אדוני, אני לא גונב, אדוני המלך. מה שכתבתי כאן זה הכסף שהוא באמת שלי. הוא אומר לו, מה? הוא אומר, תראה, זה כסף שכבר נתתי לצדקה. את זה אף אחד לא יכול לקחת לי. כל שאר הכסף, אתה יכול ברגע להכניס אותי לכלא ולקחת לי את זה. את זה אף אחד לא יכול לקחת לי. אז הכל שלושה מתברך. אדם יכול לעלות ולרדת מנכסה וכל זה. אז זה ברור שהכל שלו, זה פשיטה. מה החידוש העצום? שאתה שלו. מה זה אתה שלו? נגיד שיש לי 100,000 שקל. אני יכול לבחור ב-100,000 שקל לקנות יכטה, או לעשות עם זה איזה מצווה גדולה. ובחרתי, במקום לקנות איזה משהו של הנאות העולם הזה, לתרום ספר תורה. לא מגיע לי יישר כוח על זה. הכסף שם התברך, כן, זה עסקים. האמת שאולי שכירים פחות חווים את זה. גם שכירים, עצמאים ודאי חווים את זה. שעל כל עצמאי שאתה פוגש, תגיד, מאיפה הכסף? מה הכסף שם התברך? עושים כלים, עושים מחנות, אבל אתה מכין פה, הכסף בכלל מגיע משם. אומרים שעצמאי מתפלל לאחד, ושכיר מתפלל לראשון, לחודש. זה ההבדל. כל עצמאי יגיד לך את הדבר הזה. כאילו, כסף מה שמתברך, אתה עושה פה, מגיע שם. טוב, זה פשוט, זה ברור. אבל בסדר, הכסף הקדוש ברוך הוא נתן, אבל בסוף ההחלטה מה לעשות עם הכסף, זה אני. במקום לשים אותו שם, שמתי אותו במצווה. אומר, רבי אלעזר יש ברדותה, לא נכון. גם ההחלטה היא השם יתברך. אז מה אני עשיתי? אני לא עושה כלום. מה אנחנו? מה? מה אתם אומרים? בדיוק. אנחנו לא מפריעים. אבל מה הכוונה לא מפריעים? לא מפריעים למה? אנחנו לא מפריעים לקדוש ברוך הוא להתגלות דרכנו. זה דבר עצום. אני אגיד עוד משנה. כדי שנבין את הדבר הזה, ואז נחזור כאן לכתוב. יש משנה נוספת במסכת אבות, אומרת, אנטיגנוס איש סוחו אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ומה תקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב ומה תקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. שואלים בחסילות, מה הקשר בין החלק הראשון של המשנה לחלק השני? מה? בסדר, הבנתי, לא לקבל פרס וכל זה, אבל מה קשור למורה שמיים עליכם? זה לא... אז מסבירים את זה כך. אתה יכול לעשות מעשה טוב, ושאלו אותך מי עשה את המעשה, ואגיד, אני עשיתי. אז יוצא שמי עשה את המעשה הטוב? אחד קוראים לו יל ורד, בין כך וכך, כזה גובה. עשה מעשה טוב, שואים, עשו עוד הרבה אנשים מעשים טובים, גם אתה עשית מעשה טוב, זה פרוסה. אבל אם אתה אומר שאת המעשה הטוב עשה השם יתברך, כלומר, הקדוש ברוך הוא, שיש לו נציג בתוך כל אחד מאיתנו, שזה הנשמה, חלק אלוה ממעל ממש, הוא חלק בורא שנעשה נברא, הצליחה לבוא לידי ביטוי, בלי שאנחנו נפריע לה, כי היינו בענווה, והיינו בפשטות, והיינו וכו' וכו'. ועכשיו האור האלוקי, אז מי התגלה דרכי עכשיו? מי התגלה? הקדוש ברוך הוא. יהיה מורה שמיים עליכם. הלו, זכית להתגלות שכינה. הרבה יותר גדול מאשר אם אתה היית עושה את הטוב הזה. במקום לקבל פרוסה, פיתח את כל ההוגה. מה אתה צריך פרוסה? פרוסה זה אני. כל ההוגה זה השם יתברך, עדיף שהוא. עכשיו, אני רק אסביר שזה... זה ברור שיש דברים שאנחנו עושים אותם, ואנחנו לא, אנחנו לא מרגישים, כאילו, אדם יוצא החוץ על הרחוב ולא רגע אף אחד, לא צריך לקבל איזה מחיאות כפיים. זה מדובר על המקומות שבהם אנחנו, יש לנו התגוששות, איזה מאמץ, איזה, ושם אני מצליח. מי הצליח? אומר, אדמור הזקן, הנשמה האלוקית הצליחה. אז מה היה החלק שלי? לא הפרעתי. התפללתי, הייתי נקי, הייתי זך, הייתי... ואז הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, במקום הזה אני יכול להתגלות. אני אגיד לכם את הנפקמינה. יש איזה דבר הזה נפקמינה. ממש נפקמינה מעשית. דיברנו על זה כמה פעמים בחבורה. הנפקמינה היא מה אתה מרגיש אחרי המעשה. אחרי ההצלחה. אם זה האדם עצמו, אז הוא ירגיש סיפוק על גבול הגאווה. והמילה גאווה זה מילה מסלקת שכינה בהגדרה. רגע שמות הגאווה, הכל פורח. אם זה התגלות שכינה, אני ארגיש מה? הודיה גדולה. להשם יתברך, שמצא אותי ראוי להתגלות, לגלגל את אורו דרכי. ואם חוויתי הצלחה גדולה מאוד, טיפול על היראה. וואה. בסדר? ממש, זה כאילו יראה והודיה. על זה אמר הבעל שם טוב, אסר שטן מלפנינו ומאחרינו. יש שטן לפני המעשה ושטן אחרי המעשה. השטן לפני המעשה זה מי שבא להחליש אותך ולהגיד לך, אתה לא מסוגל, אתה שום דבר, אתה כלום, אתה... תעיף אותו, אתה יודע, אני מסוגל. השטן אחרי המעשה זה השטן שבא לנפח אותך, וואה, תמיד חשב שאתה תותח, אבל עד כדי כך, זה... זה אותו, לא, זה לא אני, הקדוש ברוך הוא התגלה, התגלה דרכי. אז הוא אומר את זה כאן, כן? העיקר ההתחלה בעבודת השם, דהיינו הבחירה, לעזוב הרע ולבחור בטוב, אינו מצד האדם עצמו לבד, אלא אתה אכיל אותה. מה הכוונה אתה אכיל אותה? בזה שהקדוש ברוך הוא שתל בכל אחד ואחד מאיתנו נפש אלוקית, שגורמת לנו להרגיש סלידה ממעשים לא טובים. זה נקרא אתה אכיל אותה. הקדוש ברוך הוא. והנה כתיב, עכשיו הוא מסביר את זה, כרחם אבל בנים, ריחם השם על ירא אב. פירוש ירא אב, כל אחד ואחד מישראל ירא לפרוד מהקדוש ברוך הוא עם מחמת עירת העונש או מחמת עירת חטא. זה כן יכול להיות. שאדם מפחד לעשות עבירות כי הוא מפחד לחטוף עירת העונש או אפילו עירת חטא. אבל בזו הבחינה לבד, רחוק מאוד להגיע אל האמת. זה סור מרע. זה לא עשה טוב. זה בחינה, זה כאילו, זה מבוא, זה בסדר, זה נגיד אדם יכול להבין מעצמו, תשמע, לא כדאי לי להכיס את היד לאש כי אני אקבל קביעה, לא כדאי לי לגנוב כי יגנבו ממני, בסדר, נגיד, אפילו, אז כאילו, זה ממש תועלתני, לא כדאי לי לעשות רע כי, או לא כדאי לעשות רע כי הקדוש ברוך הוא יעניש אותי, אבל לא זו הדרך, לא זה העיקר, אבל בזו הבחינה לבד רחוק מאוד להגיע אל האמת, כי כל עיקר בחינה זו אינה רק להשגיח על עצמו איך שיהיה, כלומר, וזה עוד קו, מתחיל כבר להכין לנו את אלול, את אלול מתחיל להכין. תדעו לכם, אחת העבודות המרכזיות בחודש אלול, זה להצליח לעבור מלדבר על עצמי ללדבר על הקדוש ברוך הוא. רוב האנשים מדברים על עצמם. הקדוש ברוך הוא, אני צריך, אני, מה יהיה איתי, מה יהיה איתי? אני צריך פרנסה, אני צריך זה, אבינו מלכנו. והקדוש ברוך אומר, למישהו אכפת לכם מה קורה איתי? כלומר, כתוב שבראש שנה יש משפט לאלוהי יעקב. משפט כמה אלוהי יעקב יהיה בעולם. בסדר? אז האם... אנחנו בראש שנה צריכים להגיע לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אדוננו המלך, אנחנו לא באנו בשבילנו, באנו בשבילך. איזה משימה אתה רוצה שאנחנו נמלא שנה הבאה, כדי שתהיה יותר מלכות השם יתברך בעולם? לא חושב על עצמי, חושב עליך. זה הנחת רוח למלך. נכון? כל הזמן באים אל המלך לבקש ממנו. פתאום מגיע אחד אל המלך, אומר לו, אדוני המלך, כן, אפשר לעשות בשבילך איזושהי משימה כלשהי? או, איתך אפשר לעבוד. אז הוא אומר, זה, כשאדם הוא, יש לו יראה, הוא עסוק בעצמו. כן? בזו הבחינה לבד רחוק מאוד להגיע אל האמת, כי כל עיקר בחינה זו אינה רק להשגיח על עצמו איך שיהיה. ולכן אין זו הדרך לדבקה בו. אתם יודעים שבספר דברים יש מצוות עשה מפורשת לדבוק בהשם יתברך, נכון? איך זה כתוב? קראנו את הפסוק הזה היום. אחרי השם אלוקיכם, זה פסוק חשוב. תלכון, שם שישה פעלים ראינו, נכון? ובו אותו תעבודון, ובו תדבקון. ונו, לא זוכים פסוקים, זה לא טוב. אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, וקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקו. דבקות זה המדרגה הכי גבוהה. שמצוות עשה להיות דבק בקדוש ברוך הוא. איך זה, איך, מה זה דבקות? מה זה דבקות? איך דבקים בקדוש ברוך הוא? כמו שנדבק לך, סליחה על הדוגמה, נדבק לך מסטיק. אתה רוצה להוריד אותו, זה נדבק עוד יותר. אתה רוצה להוריד אותו, זה עוד יותר, אתה לא יודע כבר מה לעשות. דבקות זה שבכל דבר שאתה עושה, הוא מולך. בכל דבר. אני אקרא דבקות, אני אוכל, הוא מולי, אני יודע, הוא מולי, הוא תמיד, אנחנו קשורים, דבוקים זה בזה, כמו שמשהו, דבקת אותו, הוא תמיד דבוק. אז יש מצוות עשה להיות דבקים בהשם יתברך. משה רבנו מברך אותנו את זה השבת, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, איך דבקים בקדוש ברוך הוא? ככה, כל הזמן הוא מולך, כל הזמן אתה בתקשורת מולו. הרב שטיינז, על צכר צדיק לברכה, שג' אב היה יום הולדת שלו, וי"ז אב זה היורצייט, אז הוא אומר יש אנשים רוצים להתייחס אל הקדוש ברוך הוא כמו מערכת יחסים של ילדים ששמים את ההורים שלהם בבית אבות. כן? בבית אבות, אפילו בית אבות יוקרתי. והם אומרים להורים, תקשיבו, אנחנו נבוא לבקר אתכם כמה שצריך, רק אתם אל תבואו אלינו. גור בבית. כאילו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? כמה פעמים לבוא ביום? 3 פעמים? זה מספיק לך? עוד שעה וחצי זה? זהו, כל השאר אני יכול בעצמי, חופשי? זה הכל. הקדוש ברוך הוא רוצה את הכל. הוא רוצה אותך ביום ובלילה, בשוכבך ובקומך, כשאתה ער וכשאתה ישן, כשאתה אוכל וכשאתה צם, הכל, הכל, כשאתה, הכל, דבקות. זה כל הזמן מול העיניים. כן. למדת הרבה רמב״ם, ברוך השם, אני רואה. זה נושא ארוך, אין פה האנשה לשאלתך, אבל גם התשובה היא כזאת. להגביל את הקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה מוגבל בזה שהוא חייב להיות בלתי מוגבל, זה אחת ההגבלות הכי גדולות. בסדר? הוא לא מוגבל, ומכיוון שלא מוגבל, הוא גם יכול לייצר נזקקות. חופשי. וזה נושא אחר. כל פנים, יש מצווה לדבוק בהשם יתברך. לדבוק, נכון? יש לי דוגמה, אני נמצא בצבא, מגיע לשירות סדיר, ואחרי כמה זמן, מצדים לך את הנשק, מטטה הזה. אז עכשיו, כולם יודעים שבתירונות יש משחק חתול ועכבר, המפקדים נסים לגנוב את הנשק לתירונים, נכון? כי אתה עוד לא רגיל שיש לך איזה משהו שצמוד אליך כל הזמן, אתה מדי פעם הולך, מה אוכל, שכחת את הנשק. מסתכל אחורה, מפקד עם חיוך מרושע, איך אמרת כבר שלום לשבת שלך, הנה הנשק שלי פה. בסדר, אז זה קורה בזה. אבל אחרי שעובר חודש, חודשיים, שלושה, המצב מתהפך. המצב מתהפך. אם אתה לא מרגיש שזה משהו פה על הזה, אתה חסר, אתה קם בבוקר. אז פתאום, נכון, יוצא הביתה, אפילו השתחרר, אתה קם בבוקר, חסר לי פה משהו, מה? נכון, זהו, נהיה לך כבר דבקות, אתה דבוק. אז דבקות זה משהו טוטלי. על זה אתה לא יכול להגיע דרך סור מרע. אז הוא אומר, לכן אין זו הדרך לדבקה בו, אם לא על ידי רחמנות, אז איך כן, איך כן נדבק בהשם יתברך? אם לא על ידי רחמנות השם, כרחם אב על בנים, שאהבת האב על הבן היא גדולה, אף שאינו אגון וראוי לכך, כן ריחם השם על יראיו, שלא יישאר, לא נשאר אנחנו במדרגה זו לבד, של רק סור מרע, ורק לא לחטוף כפות ואנשים, וזהו, כי גבוה השמיים מעל הארץ גבר חסדו על יראיו, שמתגבר חסדו על בחינת יראיו, שבכל אחד ואחד להשגיח על עצמו, רק עיקר מגמתו יהיה להשם לבדו למעבר אחד באחד. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, אתה אכיל אותה, איך? בזה שהוא שם לנו בתוכנו נשמה אלוקית, שכל הזמן היא לא מרוצה, היא לא שבעת רצון, היא לא, נכון, מה שהמשל שהרמח"ל מביא, היא לא שבעת רצון. כל פעם שמציעים לה את ענייני תאוות העולם הזה, היא לא חפצה בזה. היא אומרת, זה לא מעניין אותי, זה לא מסביע אותי, זה רק מטשטש אותי. היא כל הזמן מחפשת משמעות, היא כל הזמן מחפשת תוכן, והיא לא מניחה לאדם, והיא גורמת גם הרבה פעמים כאבים וצער, אבל מי שם אותה? מי תקע לנו בדבר הזה? למה אי אפשר להגיד, מה אתה רוצה? קח כסף, קח תאוות, קח זה, וזה לשלום. לא, אני חייב משמעות. אני חייב תוכן. אתם יודעים שבאירועים המשפחתיים, מה האירוע המשפחתי הכי מורכב? לעשות. לא. אין לך אירוע פשוט כמו חתונה. מה צריך בחתונה? יש הכל. חתן, קלה, עדים, תזמורת, אוכל, גמר הסיפור. זה התוכנית. לא, גם יש תוכנית. עולים לתורה, דרשה, תפילין. מה? איך? ברית גם, מועל, צעודה, נגמר הסיפור, פשוט מאוד. מה, אין לכם בנות? אני לא מבין. בת מצווה, בת מצווה, זה אירוע זה בת מצווה, שנה קודם, לבחור נושא לבת מצווה, ו-12 תחנות, אתה חמצית הגלגל, מה נעשה ערב שלם, וזה בגיל כזה שאין להם טק לבנות, אתה אומר להם בשבע, הם בשש כבר ככה, על זה, נכון, תעסיק אותם ערב שלם, נושא, להמציא את הגלגל מבפנים, נכון? אז, מה? אז לכן, איך הגעתי לזה? מה הקשר הבא? תוכן, כן, כן. זהו, בדיוק. אז תגיד לך, מה הבעיה? מסיבה. בת מצווה, נעשה מסיבה. מה הבעיה? נביא אוכל. לא, צריך שיהיה תוכן. מה זה? חייב תוכן. צריך שיהיה נושא. מה? מרדף עשה אחרי התוכן. זה הנשמה. חלק אלוה ממעל ממש, שלא ייתן מנוחה. תראו, חופות, כן, עכשיו עשיתי כמה חופות, טענתי כמה זוגות מתוקים, מדרש וכל הדברים האלו. אתה מגיע לחתונה, הרבה פעמים אני חושב לעצמי, אוקיי, אנחנו מגיעים לאירוע, גם האירוע עצמו הוא אירוע ארוך. 3 שעות קצה לקצה לפחות, נכון? אתה מגיע ב7, הולך ב11 לפעמים, זה כאילו, זה רק מה שאני רואה. אבל האירוע הזה כדי להכין אותו, עבדו כמה הבוקר, ערכו, בישלו, צלחתו, וכל זה. המסעיות הגיעו, הביאו, קיצור, על החתונה הזאת, עבדו כנראה יום שלם. והתזמור, אנחנו רק רואים את ה... וואלה. מה מחזיק את כל האירוע הזה? 20 דקות של חופה, זה הכל. עכשיו, תארו לעצמכם, אני מדמיין דבר כזה, שמגיע איזה חתונה, כל המגיעים, כל האורחים, אוכלים בופה, כולם מרוצים, פה, שם, וכל הדברים האלה. פתאום הדי-ג'י אומר, קהל קדוש, לא, קהל יקר וכל זה, החתן והקהלה הודיעו שהם שוב, הם לא, החליטו לא להתחתן, מסיבותיהם, אבל הם מאוד מבקשים שלא תעזבו, הכל, הערב ממשיך כרגיל, לאכול, ובערב של 4 שעות, הורדנו לכם 25 דקות, זה הכל, תמשיכו כרגיל. אפילו אם שמת מתנה, עד רבה. אז מה אתה אומר? מה, שמתי כבר 400 שקל, יאללה בואי, מסעדה. מה, תקשיב, אנחנו בני אדם, אם יש תוכן, אפילו שהתוכן הוא מאוד מאוד קטן, קצר, נאמר, בזמן, הוא מחזיק את כל הסיפור. זה האירוע, הבקשה המתמדת אחר תוכן, אחר משמעות, שהיא הרבה פעמים גורמת לאנשים ייסורים. כי אתה אומר לך, למה אני לא, מה רע לי, מה אני כל הזמן לזה? זה מתנה מהשם יתברך. זאת הנפש האלוקית. לא נותנת לנו לזוז, זהו. יכול להיות שטוב לך, ואתה גם לא מפחד מעונש, והכל יהיה בסדר, אבל, אבל זה לא מספיק משמעותי לי. ככה הוא אומר. נקרא את המשפטים האלה עוד פעם, לכן אין זו הדרך דווקא בו, אם לא על ידי רחמנות השם. כרחם, אז לכן, אם אנחנו עושים משהו טוב, צריך לדעת, אתה אכילות. מי דחף אותך לעשות את המשהו הטוב הזה? החוסר סביעות רצון, שהיא מתנה מהשם יתברך. איפה אנחנו? ולכן, לכן אין זו הדרך דווקא בו, אם לא על דרך רחמנות השם כרחם על הבנים, שהיא אהבת האב על הבן, שהיא גדולה, אף שאינו הגון וראוי לכך. כן, ריחם השם על ירי אב, שלא יישאר במדרגה זו לבד. וזהו, כי גבוה השמיים מעל הארץ, גבר חסדו על ירי אב, שמתגבר חסדו על בחינת ירי אב, שבכל אחד ואחד להשגיח על עצמו. רק עיקר מגמתו של האדם, כאילו, קוראים זה ככה, מתגבר חסדו על בחינת ירי אב, שבכל אחד ואחד להשגיח על עצמו. כל אחד ואחד יכול להשגיח על עצמו ולהגיד, אני לא רוצה אנשים ולא רוצה זה, אבל זה לא המטרה, אלא עיקר המטרה, עיקר מגמתו יהיה להשם לבדו למעבר אחד באחד. אחד באחד, הכוונה זה דבקות, אני והוא. כל הזמן אומרים את זה בגוונה, נכון? קודש בריחו, לאילה לא יתיב, על קורסיה דייקרא, עד דייתעביד בי רזה דאחד, כגוונה דילי למעבר אחד באחד. כך אומרים בגוונה, אשכנזים. זה זוהר. והוא קימנה רזה דאחד, השם אחד ושמו אחד. ככה זה ממשיך. וזהו אומרה, מצוות צריכות כוונה. נפסק להלכה בשולחן ערוך סימן סמך א', מצוות צריכות כוונה. איך אתם מבינים? אדם בא לקיים מצווה, הוא צריך להבין מה הוא עושה. נכון? אתה בא עכשיו, לא יודע, אבל נניח תפילין. זה בסיסי כלשהו. זה חרציית מצרים, או... מה?
איזה מצוות צריכות
כוונה בתפילין? מה בעיה? יפה, רבי חיים אמרת, יפה, אז תסתכל, עיין שם בשולחן ערוך, שהוא אומר שבאמת, מכיוון שסתם אדם נורמטיבי לא נכנס לבית כנסת ומניח על עצמו רצועות מאור, אז גם אם לא התכוונת בדיוק מצוות, אבל באופן, אבל אם נגיד אדם מניח תפילין כי הוא שמע שזה בריא, שמעת דבר כזה? יש כאלה אומרים שהנקודות לחץ של התפילין זה בדיוק הצ'קרות שזה פותח בבוקר. פה ופה 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 ופה, אז הוא שמע שיש צ'קרות כאלה, אז הוא עכשיו נקודות לחץ. אתה יודע מה, יש דוגמה יותר נפקמינה, יותר איזה. כזית פת בסוכות, בסוכה. מצוות עשה מהתורה. אבל אתה מגיע מת מרעב כבר. והסלטים וכל זה, ואתה רוצה ללכת מן הארץ, אתה עכשיו רוצה לאכול בשביל, אתה אוכל, כי אתה רעב. אז אני תמיד אומר לילדים, ילדים, מצוות צריכות כוונה, עכשיו אוכלים את הכזית פת, זכר לאננס כבוד, וזכר לסוכות ממש, שתי הדעות, כאילו שבסדר, קודם כל, תאכלו את זה, ואחרי זה הסלטים של אשתי. אז, אוקיי, אז זה כאילו, אבל הוא מסביר אחרת, מה זה מצוות צריכות כוונה, רק, זהו, אומרם, מצוות צריכות כוונה, ומהו הכוונה דרמח מצוות, אינון רמח איברין דמלכה. זה באמת, כמה כולה, כלא חשיב, כמו קודם שיש לימי בראשית, שכל העולמות אינם רק הערה וזיו, ונקראו אורות עליונים, שאינם רק אור וזיו כידוע, ומה שנראה לפנינו, יש ודבר בפני עצמו, הוא רק מחמת החושך, שמחשיך לנו, שלא להתגלות ייחודו יתברך. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא נאמר, גם חושך לא החשיך ממכה, ועל ידי המצוות, רמח איברים, אנו ממשיכים אור למטה גם כן, שיתבטא לחושך, ויהיה אף למטה אחד באחד. בסדר? אז זה הסבר נפלא מאוד. נפלא מאוד למצוות. איך בדרך כלל אנשים מבינים מצוות? היה מלך, שיש לו כל מיני פקודות וחוקים. הוא מלך גדול, הוא מלך נשגר, הוא מלך... נתן לנו פקודות וחוקים לטובתנו, לטוב לנו, אבל הוא בארמון, הוא לא צריך את הטובות שלנו ולא שום דבר. ואנחנו נעשה את הפקודות האלו. ומצוות צריכות כוונה, קיבלת פקודה, בוא תבין מה המלך רצה ממך. בסדר? כאילו, אל תעשה את זה רק כמו איזה טוקי, אלא תבין מה המלך רצה. טוב, זה הסבר מניגלה. הוא מסביר אחרת. אומר, המצוות זה איברין דמלכה. הכוונה במצוות זה שהמלך לא נתן חוקים, אלא הוא נתן מועדים לפגישה. המלך שולח לך תרייג, אומר, תקשיב, אתה רוצה לפגושתי? אתה רוצה לפגושתי? אני פה, אני שם, אני שם, אני שם. אפשר להיפגש. אני לא רק בארמון, הנה אני פה. תגיע, אני מחכה, אני אהיה שם. או, זה אירוע אחר לגמרי. מצוות צריכות כוונה, אתה יכול לפגש עם המלך, אחד באחד, פנים בפנים, דיבר השם עמכם, להיות איתו. הוא לא שם לך, שלח לך חוקים, והוא נמצא בארמון, וממשיך שם לעשות מה שבא לו. הוא יוצא מהארמון, ובא לפגוש אותך. תהיה אחד באחד. עוד פעם, מי התחיל? הוא התחיל. אתה חילות להראות את עבדך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני בא אליך, אני בא לפגוש אותך, איפה? עכשיו אני פוגש אותך, איפה? בסוכה. כזה התפעת, אני פה. זה לא החוקים שלי פה, לא הציוויים שלי פה. אני פה, המלך פה. אפשר לחבק את המלך. במצוות. נקרא את זה עוד פעם. זהו, אתם מבינים שזה ביאור אחר לגמרי, מצוות צריכות כוונה. כן? מה הכוונה במצוות? זהו, אמרה, מצוות צריכות כוונה. מהו הכוונה? דרמח, אז אומר, דרמח מצוות, אינון רמח איברין דמלכה. זה מצוות עשה. 248 איברים של המלך בעצמו. זה באמת, מצד האמת, כל העולם הזה כלא חשיב, כמו קודם שיש את הימי בראשית, כל העולמות אינם רק הערה וזיו. כן, אנחנו פוגשים פה רק את ההערות של השם יתברך, שאינם רק אור וזיו כידוע, מה שנראה לפנינו יש ודבר בפני עצמו, הוא רק מחמת החושך שמחשיך לנו שלא להתגלות ייחודו יתברך. כן, אחרת אנחנו, העולם מתבטל. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא נאמר, גם חושך לא יחשיך ממך, ועל ידי המצוות, כלומר, אמנם אנחנו כאן בעולם הזה חיים בסוג של העלם, אבל הקדוש ברוך הוא הרי הוא לא מוגבל, ולכן הוא יכול גם לתוך עולם העלם להוציא קו של אור, שזה הוא. יכול לפגוש אותו. שזה כמובן, אנחנו היום אב, אתמול היה אב, רבנו הארי, זה סוד היסודות של הצמצום לא כפשוטו. שהקדוש ברוך הוא בהתחלה היה אור פשוט ממלא את הכל, ואז הוא צמצם את האור לצדדים ונוצר החלל הפנוי, ולתוך החלל הוא המשיך קו של אור. אבל גם החלל הפנוי שהוא צמצום הוא לא כפשוטו, ודאי הקו של אור. אז נגיד שהקו של אור זה המצוות, החלל הפנוי זה המקומות שבהם אנחנו לא רואים את הקדושה האלוקית בצורה ישירה, אלא היא נסתרת, כמו לדוגמה השולחן הזה. כשמסתכלים על השולחן, מישהו רואה כאן אלוקות? לא, שולחן. אבל אם אנחנו נביא כאן איזה פיזיקאי, והוא ישים לנו רגע איזה מדע וכזה, ויראה שהשולחן הזה מלא באטומים, מלא באלקטרונים, שנעים בצורה מופלאה ומסודרת, בצורה שחוכמה עצומה עצומה בראה אותם, אנחנו נראה פה אלוקות. בסדר? פשוט, נכון? היום המדע בעצם זה תוכנית על לגלות את האלוקות המסתתרת בכל דבר, בכל גביש, בכל חלקיק, בכל מולקולה, בכל אלקטרון, אתה רואה את הכל. אבל זה נסתר. במצוות זה בצורה גלויה. אז כשהקדוש ברוך הוא מוריד את הקו של אור למצוות, הוא לא הוריד חוקים. הוא יצר נקודות מפגש. פלא עצום. כמו אדם עושה את שביל ישראל, נכון, ויש לו נקודות מים כאלו ששמים, הוא יכול להיפגש עם מים. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא נאמר גם חושך להחשיך ממך, ועל ידי המצוות, רמח איברים, אנו ממשיכים, אור למטה גם כן, שיתבטל החושך ויהיה אף למטה אחד באחד. וזהו, כל אחינו הספרדים שאומרים כל הזמן לשם יחוד קודש הבריחו, הוא שכינתי. כן? הוא החיות והשראתו בתחתונים, בבחינת ממלא כל עלמין, ששוכן בתוך העולמות. הקדוש ברוך הוא כתוב עליו ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין. סובב כל עלמין, זה הקדוש ברוך הוא, אין סוף, אין סוף, אין סוף, בסדר גמור. אבל הוא גם ממלא כל עלמין. עכשיו זה פלא, אני אגיד לכם, טוב, כבר צריך לסיים. אז בוא נסיים בדבר. כן, בדיוק הגענו לכאן. יפה. ואז הוא מתחיל, טוב, יש לו כאן, תקירו את זה לבד, כי זה שווה. מסביר למה משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל. אני רק אגיד משל אחד אחרון, על הדבר הזה של ממלא וסובב. סובב זה אין סוף ברוך הוא. ממלא, הוא מצליח להגיע לעולם הזה. אומרים על הקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו, במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. מה אמרתי? במקום גדולתו, יפה. מה הכוונה? נגיד יש גננת, אם יש לי גננת הייתה 44 שנים, גננת. איך ילדים מסתכלים על הגננת? היא ענקית, היא עצומה, הגננת, היא יודעת הכל, הכל היא יודעת, היא מחליטה. איך ההורים, אני מדבר על הורים מתוקנים, לא הורים שהיום כל הזמן מתלוננים, אלא הורים מתוקנים, מה הם מעריכים בגננת? את מה? לא להכיל. לא. את היכולת שלה לקחת רעיונות מאוד מאוד גדולים ולהוריד אותם בצורה כל כך נגישה שילדים בני 5 יבינו. בסדר, אבא, אני לא הייתי מסוגל, אבל איך היא יודעת לקחת את הרעיון? יש לנו בבית עד היום, אנחנו שומרים, הבת שלנו, נעמה, הייתה, היה לה גננת שנקרא מורה פנינה. מורה פנינה הייתה אמריקאית, גרנו אז בבית שמש, רמת בית שמש, ולא היו לה ילדים, והיא פתחה גן. אנחנו עד היום שומרים את הדפים שלה של פרשת שבוע. היכולת שלה היה להמשיג לילדים רגשות ותנועות ודברים טובים דרך פרשת השבוע, בכתב זה ובתמימות, הייתה, כאילו היינו קוראים את אשתי ואני היינו נמסים. איך היא, זה כישרון אדיר. בסדר? אז זה כאילו הקדוש ברוך הוא, שמצד אחד הוא ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין, ומצד שני הוא ממלא כל עלמין והצליח לתת לנו נקודות מפגש קונקרטיות, שאנחנו יכולים לחיות איתם ולפגוש אותם בלי שאנחנו נתפוצץ ובלי שאנחנו נתעיין. אז כל זה מי עשה? הוא. אז אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אתה אכיל אותה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בואו תעבדו אותי, הוא אומר, רק נצא להגיד לכם משהו קטן. לפני שאתם בכלל התחלתם לזוז צעד אחד, אני כבר זזתי קילומטרים לכיוונכם. אז תחזירו לי משהו. תחזירו לי משהו. וזה אני מסיים, סיפור אחרון, שאלו פעם את הרבי, תגיד, למה כל החסידים שלך אוהבים אותך? אז הוא אמר, הם רואים כמה אני אוהב אותם, והם מחזירים לי קצת מהאהבה שאני אוהב אותה. שבת שלום, רבותיי. ישועות, ישועות.